רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
יפה, שלום, אז אנחנו בשידור, אנחנו באוויר, איזה כיף שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים. אתם בני 55 ומעלה, ואנחנו שמחים להביא לכם תכנים מעניינים ורלוונטיים לחיים שלנו, וגם תכנים מעוררי השראה. והיום אנחנו בתחום שאני מתפלא שעד היום לא הבאתי את התחום הזה, כי זה כזה תחום שהוא מלווה כל צעד בחיים, כל פרק חדש שאנחנו עושים בחיים, כל התחלה חדשה. זה חלק מה-DNA שלנו כבני אדם, שאנחנו מתקדמים וצומחים הלאה. והתחום היום זה התחום של הגישור, זה תחום מהמם שכדאי לכל אחד ללמוד אותו, וגילוי נאות, אני גם השתתפתי בקורס גישור, לא בשביל להיות מגשר, אלא בשביל לקבל כלים משמעותיים לחיים. ולא רק זה שזה נותן כלים לחיים, זה גם נותן כלים פנימה לתוך המשפחה. ובאמת יש היום שתי אורחות שהולכות לדבר על התחום הזה של גישור, התחום של קונפליקטים, ובעיקר איך אנחנו לוקחים את התחום הזה ומכניסים אותו לתוך התא המשפחתי, עם כל המדהימות של התא המשפחתי ועם כל הקונפליקטים, כי איך אמרו, זה קורה במשפחות הכי טובות. אז אנחנו הולכים היום לצלול למסע מרתק בתחום הזה. גם נרד מפה, אתם מאוד מעט תבינו למה, לא רק לתחום של הגישור והקונפליקטים, אלא גם יישוב סכסוכים, גם איפוי כוח מתמשך, וכל הדברים האלה בעצם, אנחנו פורסים לכם את הכל מאלף ועד תף, ובשביל הדבר הזה הבאתי היום שתי אורחות באמת מקצועיות בתחום שלהם, מוריה זכאי, אהלן מוריה.
אהלן.
מוריה היא מרצה ומגשרת גם באופן כללי בגישור וגם בנושא של יישוב סכסוכים, וחברה טובה שלה שזאת דנה פרנס, שהיא גם עורכת דין, שזה כלי מאוד חזק שנותן תחום לגישור, והיא גם כמובן מגשרת ונותנת מעטפת גם על ייפוי כוח מתמשך, מגישור ועד ייפוי כוח מתמשך. אז אנחנו, חבל לנו על הזמן, אנחנו רוצים להתחיל, ובואו נתחיל עם המילה, המילה הזאת המורכבת שנקראת קונפליקטים. מי לא חווה קונפליקט בחיים? זה חלק מה-DNA שלנו. אז תגידו לנו, מה זה קונפליקטים?
כן, אז נתחיל בהגדרה אולי, זה יהיה הכי פשוט.
כן, נכון.
קונפליקט בעצם הוא מתרחש בין בני אדם שיש ביניהם איזושהי תלות מסוג מסוים, והם תופסים את האחר כמקור הפרעה להם להשגת המטרה שלהם. אפשר לדמיין את זה, אנחנו לפעמים מראים את זה בהרצאות שאנחנו נותנים על גישור, איזושהי סירה שאחד מושך לכיוון שמאלה, אחד מושך לכיוון ימינה, ושניהם באותה סירה, הם צריכים להחליט לאן הם נוסעים, אבל אין ביניהם הסכמה לגבי זה, וכמובן שהם תופסים את האחר כמפריע להם. אני רוצה לימינה, הוא מפריע לי, הוא לוקח את הסירה שמאלה. אז זה הגדרה של קונפליקט, הוא כמובן קיים בהרבה הקשרים, בכל מערכות היחסים שלנו. היום אנחנו נרחיב על הקשר של משפחה והקשר בין דורי, שעוד מעט נזמיר מה זה בדיוק, אבל בכל מערכות היחסים שיש לנו בחיים, קונפליקט זה דבר שהוא טבעי, נורמטיבי, לא צריך להיבהל ממנו, צריך לנהל אותו, לדעת איך אנחנו מתמודדים איתו, איך אנחנו מנהלים אותו.
אגב, קונפליקט שאת אומרת שלוקחים כל אחד לצד שלו,
כן.
לפעמים זה גם יכול להיות כל אחד,
כן.
תמונה חזיתית לצד השני,
נכון,
זאת אומרת,
נכון,
באמת הקונפליקטים מאוד, מאוד מגוונים, נכון? אז באמת, אוקיי, אז עברנו מהגדרה, ואיפה זה פוגש אותנו בחיים בעצם?
כל הקשר של מערכות יחסים, יכולים להיות מקרים של קונפליקטים, שבו הקשר של עבודה, הקשר של משפחה, הקשר של שכנים, הקשר של הקשר עסקי, של חברות וכולי.
אני נוהגת לומר שבכל מקום שיש אנשים ומערכות יחסים, יש גם קונפליקטים. איך מוריה אמרה? זה חלק מהחיים. אז אני חושבת שבאמת השאלה העיקרית היא איך אנחנו מתייחסים לקונפליקטים. כי יש אנשים שנורא נרתעים ונבלים וזהו, זה אולי סוף הסיפור, ויש כאלה שאומרים, אוקיי, אז אולי דווקא זאת הזדמנות ככה לדבר ולשפר את ה... את הקשר או את מערכת היחסים.
באמת אפשר, אולי תרחיבו קצת, זאת אומרת, קונפליקט זה משהו שהוא קיים.
כן.
על כל דבר, כאילו, גם יודעת מה, גם האדם עצמו יש לו קונפליקטים. עכשיו לאכול את הבורקס הזה, או דווקא ללכת על השאורמה.
זה פחות נעזור לו, אבל...
כן. לא, אבל השאלה איך בן אדם מתייחס לקונפליקטים, קצת דנה נגעת בזה, אבל אולי תרחיבו על הטיפוסים, איך אנשים מתייחסים לקונפליקטים באופן כללי, לפני שאנחנו מגיעים איך פותרים אותם.
טוב, אני אגיד שיש על זה, קודם כל זה נושא למחקר, התבדקו אותו מכל מיני ככה כיוונים, ובאמת ראו שיש כל מיני סוגים של תגובות של אנשים, איזשהו מנגנון אוטומטי של אנשים שהם נולדו איתו, שאיזושהי נטייה טבעית, איך אני מגיב כשיש סכסוך. אז אם אני בן אדם מאוד תחרותי, שאוהב שליטה, אז אני מגיבה בתחרותיות, בתוקפנות, אני רואה את האחר כממש יריב שלי, אויב שלי, גם אם זה לא איזה דברים יותר מדי... אני תופסת את זה בצורה תחרותית. אני יכולה להיות טיפוס נמנע, שאני פשוט אברח מהסיטואציה. זה יכול להיות בריחה פיזית, זה יכול להיות הסתה של הנושא למשהו אחר, זה יכול להיות, אני, להגיד, אני לא קשורה בכלל, זה בינך לבינה, אני לא קשורה. כן? למרות שאני כן קשורה, אבל אני מוציאה את עצמי מההקשר הזה. זה יכול להיות ניסיונות לפייס ולרצות את הצד השני כדי שלא יחסו עליי, כי אני טיפוס כזה שככה רק מחפש שקט תעשייתי, או אפילו בקטע יותר טוב, מחפש שלום כזה ו-peace and love.
כן, או טיפוס מרצה, שזה גם
או מרצה, נכון, נכון.
אני רק אוסיף שלגבי הטיפוס המרצה, שאנחנו קוראים לו בעצם הוותרן, הרבה פעמים מערכת יחסים היא כל כך חשובה לו, שהוא מוכן לוותר רק כדי שהצד השני יהיה מרוצה, וגם בזה יש איזשהו קושי, כי אנחנו לא רוצים לוותר על עצמנו, גם בתוך הקונפליקטים. מערכות היחסים זה דבר חשוב, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לבטל את עצמנו לחלוטין, רק כדי שהצד השני יהיה מרוצה. אנחנו בסופו של דבר, אנחנו עוד נגיע לזה, כי כרגע אנחנו רק מדברים על הקונפליקט, אבל אנחנו שואפים לזה שכל הצדדים ייצאו מרוצים בעניין.
זאת אומרת, אני מרגיש שאתם מדברים פה גם כן על איך לדעת אולי לנהל את הקונפליקט, איך לדעת לריב, אני קורא לזה, איך לדעת לריב, נכון? אבל בטיפוסים שמגיבים לקונפליקט, יש גם את הטיפוס ש... לא יודע אם הזכרתם, שאוגר את הכל בבטן, זה לא שהוא מוותר. כי את אומרת, מישהו מוותר, אז הוא באמת, תצליח לוותר ולהגיד, יותר חשוב לי הזה. אבל יש בן אדם ששותק, כאילו, וזה הרבה, זה הרבה חומר הזנה להרבה קומדיות על זוגיות, שהיא אומרת הכל בסדר, וכאילו, שבאמת איך מגיבים
לה. זה סוג של נמנע, אני חושבת, האוגר בבטן. כאילו, אני לא נכנס לשיח בינינו, אני שומרת את זה בבטן, עד שזה יתפוצץ, כי תהיה כנראה איזושהי נקודה של פיצוץ, במוקדם או במאוחר, ובאמת כל אחד והדפוסים שלו.
אז בעצם יש פה בעצם שתיים, אני לוקח את זה, תקנו אתם יותר, לשתי טיפוסים, אחד הטיפוס הנכנס, המתעמת התחרותי, והשני הטיפוס הנמנע, מנסה לפייס, המנסה לרצות, המנסה לוותר, או שזה קצת סכמטי מדי, אבל מה שכן, לפני שאת עונה, דני, בצד האקטיבי, איזה עוד היבטים אפשר לראות לדבר הזה?
אז אני רק אומר שיש הרבה יותר משני טיפוסים. אנחנו נוהגים לדבר על 4-5 טיפוסים, ואני בטוחה, זה עולם ומלואו. זאת אומרת, אפשר היה...
זאת אומרת שכל מאזין שלנו עכשיו יכול להזדהות עם אחד מההופעים האלה.
ללא ספק, כן. אבל בגדול אני כן אומר שהרעיון הוא בעצם, כשהתחלנו לדבר על קונפליקטים, אז למצוא איזושהי דרך שבה אנחנו יכולים להיכנס לקונפליקט, זאת אומרת, לצאת מקונפליקט בצורה שהיא מאוזנת, שבה אנחנו גם... אנחנו מדברים על שיתוף פעולה, זאת אומרת, בגישור בעצם, שהוא בעצם הדרך שבה אנחנו מאמינים שנכון לתת מענה לקונפליקט, זה מתבסס על שיתוף פעולה כך שאני גם מתחשב בצד השני, ומערכת היחסים חשובה לי, ויחד עם זאת, אני לא מוותר על הרצונות שלי, ושם, באזורים האלה, וזה איזשהו טווח של פתרונות, אנחנו בעצם מנסים למצוא את הדרך הטובה ביותר להגיע להסכמות.
אז פה כבר את מדברת בעצם על התהליך של גישור, זאת אומרת, אבל אני כאילו מדבר על המשבר, אוקיי? אז איך המשבר נוצר, יש קונפליקט, איך אני מגיב אליו, אבל לפני שאנחנו מדברים על הכלים שאתם עוד שנייה תגיעו בגישור, איך צריך לדעת לריב? זאת אומרת, כאילו, לפני שאת אומרת, אוקיי, שיתוף פעולה, לראות הרצון, צריך לדעת גם איך לדעת לריב עוד לפני שאני מגיע לגישור. אולי יש לכם פה איזה טיפים לריב הנורמלי שיש בתוך משפחה, ואנחנו אולי אני באמת מקדים את המאוחר, אבל כאילו גם בתוך המשפחה, בתוך הרובד הבין-דורי של הדבר הזה.
אז אני אומר שאני חושבת שכל הרעיון בגישור, שאם ניקח את הכלים שאנחנו בעצם מלמדים ולומדים בגישור, אז הם נכונים גם לאותם כללים של מריבה, קודם כל גם להקשיב, כי במריבה אני חושבת שיש לנו תמיד איזשהו אינסטינקט כזה, ישר להוציא את כל מה שיש לנו ולא להישאר חייבים, כן?
כן, זה מי שיש לו את הדפוס הזה.
נכון.
או מצד שני לאגור את הכל, ואז נוצר מצב שיש...
שזה מתפוצץ.
לא. לא, נוצר מצב שהקונפליקט בכלל לא מגיע על ידי זה, אז כאילו צריך להגיד להם, זה טוב לריב, מותר לריב, זה דבר שיש לנו ב-DNA, וצריך לדעת שכל אחד צריך להכיר את עצמו עם העמדה הנפשית שלו, ולדעת
כאילו... אחת המטרות שלנו בגישור זה קודם כל לנרמל את זה. כאילו לא לפחד ולא להימנע ולא להצטדק ולא להתנצל ולא כל התגובות שכל אחד עם הדפוס שלו, אבל לנרמל את זה. יש לנו כאן צרכים שלי, ויש את הצרכים של הצד האחר, יש את הדברים שחשובים לי, דברים שחשובים לאחר, וזה הגיוני שאנחנו נראה את הדברים ואת הסיטואציה באופן אחר. בוא נראה איך אנחנו, מהנקודה הזאת, אחרי שנרמלנו, אחרי שאמרנו שזה הגיוני וטבעי וכולי, בוא נראה איך אנחנו מקדמים את זה, מנהלים שיח שהוא אפקטיבי ומקדם.
יפה, אז אני מבין שעכשיו כאילו אמרת, אוקיי, זה שער הכניסה מעולם הגישור. בוא נראה את הצרכים שלי ואת הצרכים של הזולת, בוא נראה שאני יכול להגיע לאיזושהי
פעולה. מה חשוב לי? אפשר לומר שבגישור יש שתי שאלות מרכזיות, כמובן.
וכאילו, פה אנחנו עכשיו נכנסים בעצם לעולם של הגישור עכשיו, כאילו. שפה אתם בעצם נכנסות לתמונה, דיברנו על הקונפליקטים, עכשיו, אוקיי, היה פיצוץ, היה הרבה שריטות, לא הרבה שריטות, לא משנה מה. אז זה האלף בית של הגישור, זאת אומרת, האלף בית של הגישור זה...
אפשר לומר מה חשוב לי, למה זה חשוב לי? מה חשוב לצד השני, ולמה זה חשוב לצד השני. כמובן שבסכסוך יכול להיות גם יותר משני צדדים, אבל אני הולכת על המקרה היותר קל של רק שניים, ואני רוצה לשמוע, לשים את הצרכים שלי על השולחן, כשאנחנו אומרים צרכים בגישור, אנחנו מדברים על הדברים שהם כביכול מתחת לפני, יש את האם נצייר איזשהו קרחון, אז יש את מה שאני חושבת שצריך להיות, העמדה שלי, מה שאני מצהירה, ויש מה עומד מתחת לזה, מה מסתתר מאחורי זה, שזה צרכים, שזה אמונות, שזה תפיסות, שזה חששות, שזה שאיפות, שזה ערכים שגדלתי עליהם, שזה כל מיני דברים
וואו,
שיושבים
בבסיס.
וואו,
זה ממש להגיע אולי לשלט של הנפש או של הקיום, לא יודע, זה יכול אולי אפילו להגיע...
כן, כן, זה דברים שהם יכולים להיות גם מאוד קיומים, כי אני מפחדת שיקרה משהו מאוד... כן, זה יכול להיות גם דברים, יכול להיות גם דברים יותר בסיסיים, כן? אבל אני שמה את זה על השולחן, מה חשוב לי ולמה זה חשוב לי. הצד השני גם אומר את הדברים שלו, ומהנקודה הזאת אנחנו יכולים לנהל שיח שהוא מקדם, אפקטיבי.
יפה, אז בעצם הצד הראשון זה לעשות כמו רנטגן, כאילו לראות איפה הדברים משווים, אבל יכול להיות שיש לך צד אחד שמדבר, מה שמפריע לי זה הכסף, וצד שני מדבר על משהו שיותר עמוק, שקשור להכרה, לזהות.
כן, כן.
השאלה איך אתם בעצם גורמים לבן אדם שהוא מדבר על רובד שהוא נורא ראשוני, להגיע לעומק, והשאלה שלי השנייה היה, איך אתם, עד לאיפה אתם רוצים לחפור כדי להניח את היסוד לצמיחה? אם אתם רוצים להגיע רק לצרכים, או גם לזה, או אפילו להגיע לזה שהוא מרגיש שזה דברים שקשורים לילדות שלו? זאת אומרת, אולי אני טס מהר מדי, אבל אני רוצה להגיד שבסופו של דבר, שאנחנו עכשיו לומדים על התהליך של הגישור, אז בן אדם ששומע אותנו בבית, א', הוא יכול לפנות לגישור, אבל ב', לחשוב עם עצמו, מאיפה הוא מגיב ככה, למה הוא מגיב ככה, אז בעצם זה מה שאתם עושות, תתקנו אתם מנטועי, שאתם קודם כל מנקות את כל הרעשי רקע, אם זה כסף, אם זה כבוד, להגיע, עד לאן אתם מגיעות, זו השאלה.
אוקיי, אז אני אנסה לענות על השאלה הזאת, ואני אומר כך שבעצם אנחנו, מה שמעניין אותנו להבין, זה את הצרכים של הצד שמשרתים את הפתרון של אותו גישור, אוקיי? עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי אין ספק שאם נחפור שם, זה עולם ומלואו, ועדיין אנחנו צריכים לזכור שאנחנו במסגרת גישור, וזה לא טיפול פסיכולוגי, יפה. אוקיי? Mm-hmm. למרות שיש, בטוח שיש גם נקודות משיקות בין השניים, אבל זה משהו אחר. Mm-hmm. בגישור אנחנו בעצם רוצים להביא את הצדדים להסכמות, ולכן, לצורך העניין, אנחנו רוצים קודם כל להבין מה כל צד צריך. עכשיו, לפעמים, צד שהוא יותר מודע, יותר... ידע ככה לדבר את זה יותר, ויש יש צד שאנחנו נצטרך לעשות איתו איזושהי עבודה כדי להבין יחד איתו מה באמת, מה הצורך, איזה מענה הוא צריך לאותו צורך, ולא רק הרצון שהוא יודע להציר עליו שאליו התייחסה מוריה לפני כן.
יפה, אז זאת אומרת, המסגרת הזאת היא מאוד עוטפת והיא כאילו שמה גבולות לשיח. אנחנו באמת רוצים, מה יש פה הזכה?
כן, וואו.
אנחנו רגע יוצאים, תשאי להם שיר בינתיים. אנחנו רגע הולכים פה לממד, אנחנו הולכים להמשיך לדבר, אנחנו נגלה לכם אחר כך על מה דיברנו בממד.
שומעת נעמי? לא תחכי לי, אני חוזר מאוחר היום. אולי אפילו מאוד מאוחר. כן.
תגיד לי מה נהיית לי בליין, מסתובב כמו עבריין, מראשון עד חמישים, אז על שאתה שומר את השבת. צדיק שלי, השיח שלי, את כל המילים אפשר לסרוק לפח, אתה כבר לא שלי. וזה יותר כואב מגף על הפנים, אל תספר לי סיפורים שגם הלב שלך בקרשים, את החיוך שלך רואים עם העדים. וככה סתם שתדע, אני לא סובלת אותך, ובסיפור הזה כואב לי רק על אמא שלך. וככה סתם שתדע, שבוע רק בוכה, ואין מי שיבוא יגיד לי שזו רק תקופה. וככה סתם שתדע, כתבתי קצת מילים, כי לב שבור צריך שירים. תגיד לי מה עם סבתא שלך כפר עליה, תמסור לה שאני מתגעגעת רק אליה, לא לאח שלך, לאבא שלך, גם ככה לא סבל אותי. כמה התחננתי, התפללתי שיואב אותי. וזה שורף יותר מאש על הפנים, איך מחבים געגועים במה שווה. אהבה שלך היא לא שווה אם אין לו ברברים. וככה סתם שתדע, לא סובלת אותך, ובסיפור הזה כואב לי רק על אמא שלך. וככה סתם שתדע, שבוע רק בוכה, ואין מי שיבוא יגיד לי שסורק. סתם שתדע, כתבתי קצת מילים, כי לב שבור צריך שירים. וככה סתם שתדע, אני לא
סובלת אותך ואם כבר אז תדע שאין בך טיפה ברכה וכל האהבה הזאת הייתה כללה כי לא יוצא לי מראש ובחיוך שלך וככה סתם שתדע כתבתי קצת מילים כי לשבור צריך שירים
גשר בין איפה שהלב נמצא לבין איפה שאתה לוקח אותי התחזקתי אבל אני מרגיש חלש אולי כבר תדבר אליי אולי תלחש אני חייב הסברה לראות את ההסתרה אני לא מבין כלום אולי תגיד לי כבר מה אתה רוצה ממני תגיד לי כבר מה אני עוד מקווה וכל מה שרציתי להיות חבר הכי קרוב של אלוהים תשמור עליי שפוי שלא אחזור על כל הטעויות תקשיב למחשבות שאין לי תענה לי תענה 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 לי תענה תענה גם בעיניים עצומות לאחוז בה כשאני בתאומות היא כמו מים קרים באמצע מדבר עמוק בדור אחת האם ולא נשבר אני חייב הסברה לראות את ההסתרה לא מבין כלום אולי תגיד לי כבר מה אתה רוצה ממני תגיד לי כבר מה אני עוד מקווה וכל מה שרציתי להיות חבר הכי קרוב של אלוהים תשמור עליי שפוי שלא אסור על כל הטעויות תקשיב למחשבות שאין לי תענה לי תענה 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 לי תענה תענה אני שונא את זה שאת הכי יפה בעיפה נו, קיללתי כאן את כולם כבר כל הבית מסתכל עליי עכשיו מוסר נו, את לא אוהבת עוד אותי לאבד אותך תמיד יהיה החטא שלי אין עליי בלרוס דברים טובים וזו כף על הפנים ומי חשב שזה כל Yeah. שמה חברים שלי אמרו זאת עם הקרה נו תראי אותי עטוב זה
אתם מאזינים לתוכנית פרק חדש התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים בהגשת אברהם רויזמן
טוב, חזרנו אחרי הפסקה קטנה. באמת אנחנו פה בתחום הגישור, שזה תחום מעניין שנוגע לכל אחד ביום-יום שלו, ופה אנחנו מתמקדים לא רק ביום-יום שלו, על ניהול קונפליקטים ומציאת המכנה המשותף, באמת אנחנו בתחום של הגישור הבין-דורי. אנחנו פה בני 55 ומעלה, יש לנו הורים שאנחנו לפעמים מתחילים כבר לדאוג להם, יש לנו את האחים שלנו. מה זה הביטוי הזה גישור בין-דורי ואיך אנחנו רואים אותו אצלנו?
אז כן, אז הגישור על הגישור אנחנו קצת הסברנו, והגישור הבין-דורי הוא בעצם תחום שמתייחס כשמו כן הוא בין הדורות בעצם, והזכרת עכשיו את גיל 55 ומעלה, אז הדור שלנו אפשר להגיד שזה הדור של הילדים, אמנם לא ילדים קטנים, אבל בכל זאת ילדים, ויש לנו הורים שהולכים ומתבגרים, שמגיעים כבר לגיל השלישי, יש כאלה שכבר נושקים ומגיעים לגיל הרביעי, ועם ההתקדמות הגיל, אז נוצרים קשיים חדשים, ושיוצרים גם קונפליקטים בתוך המשפחה. וכל מיני מצבים שדורשים מענה, כמו הורה שיכול לאבד את צלילות דעתו, או חלילה להפוך לסיעודי, או גם אם הוא במצב טוב, עדיין לפעמים הוא דורש איזושהי עזרה בניהול הדברים השוטפים, כל אחד והמצב שלו. ובין האחים, יש אחים שגרים קרוב, יש אחים שגרים לא קרוב, אחים לא תמיד ביחסים טובים, אנחנו תמיד שואפים לכך שכן יהיו, אבל זה לא תמיד המקרה, ולכן יש כל מיני מצבים חדשים נקרא לזה, בתוך המשפחה, שדורשים מענה, אם צריך לטפל באותו,
מזדקן. זאת אומרת, כאילו, תמיד הרעם ביום בהיר שפתאום אחד ההורים הופך להיות סיעודי או הבן זוג, זה תמיד רעם ביום בהיר, כאילו אנחנו לא מתכוננים לזה, וזה ממש אירוע שהוא ראש תפס לנו בהרבה מאוד רבדים, גם ברובד הטכני שצריך עכשיו להשיג לו מטפלת, וצריך לשנות את הסדר יום, וגם ברובד של המשאבים שאנחנו משקיעים ביחס לבן זוג, או ביחס להורה, כמו שאמרת, בין האחים, ולא מדברים על זה מספיק, אבל הקונפליקטים שקיימים, הם קיימים גם ברובד, שלפעמים הדברים יכולים להגיע חס וחלילה לידי פיצוץ, משבר, או כמו שאמרנו, קונפליקטים. אז איפה אתם נכנסות פה בסיפור של הגישור הבין-דורי, ומה ייחודי לגישור הבין-דורי לעומת גישור רגיל?
אז מטבע הדברים, כשאנחנו מדברים על גישור במשפחה, בין אחים, או אפילו בין הורה לילדים, אנחנו מדברים על עשרות שנים של מערכות יחסים. שאולי היו טובות, אולי היו טובות פחות, אולי אחים שסוחבים איתם כל מיני מטענים שקשורים למערכות היחסים שהיו להם עם ההורים מגיל ילדות. אז גם אם אנחנו לא יכולים לחפור בכל הרקע הזה, אנחנו כן...
אבל פה למשל, דנה, פה למשל זה משהו שהוא יותר מהותי, כי כשאתה מדבר על סכסוך עם השכן על הגדר, זה משהו אחד, כשאתה מדבר על סכסוך ביחס להורים שלך, בין האחים שלך, זה בהכרח מביא אותך לחוויות ילדות, ולא יודע אם בהכרח, אבל באמת זה יותר רגיש הסיפור הזה פה.
אז ללא ספק, משך הזמן וטיב הקשר שיש בין האחים, בין הצדדים, שבמקרה הזה הם באמת משפחה, משפיעים גם על סגנון הגישור, אוקיי? זה מן הסתם ברור שזה לא דומה לסכסוך בין שכנים, אוקיי? יש לזה את המאפיינים הייחודיים שלו, ולכן צריך גם לדעת איך לגשת לגישורים מהסוג הזה.
אוקיי, אז בגישור כזה, מי נמצא על השולחן, מוריה? מי מגיע לגישור?
כן, אז מי מגיע לגישור ברמה הפשוטה? זה בני המשפחה, כל הצדדים, אוקיי? כל הילדים, הבן הזוג. אבל הרבה פעמים יש לנו גם מושכים בחוטים, אני קוראת להם, שהם כביכול לא צד בגישור, כן? יכולים להיות בני זוג, יכולים להיות נכדים, הם כביכול... מעגל שני, לא המשפחה עצמה מצומצמת, אבל הם המושכים בחוטים. אם אנחנו לא נבין את הדבר הזה, אז אנחנו יכולים להיתקע בגישור. אם לא נבין שיש בן זוג שבסופו של יום אחרי הגישור רוצה לדעת מה היה ומביע את דעתו, והרבה פעמים יותר ממביע את דעתו, אלא גם דוחף לכיוונים מסוימים. אם יש נכד שמעורב ויש לו אינטרסים, או רואה את עצמו בלי קשר, רואה את עצמו פשוט מעורב בסיטואציה ושהיא רלוונטית לו וחשובה לו, אבל הוא לא יושב בחדר הגישור, כי לא נתחיל להזמין את כל הנכדים ואת כל בני הזוג וכולי. אבל צריך לדעת שהוא צד בעניין, ואם אנחנו נצליח לאתר את זה, אז אנחנו התקדמנו משמעותית. אני יכולה למשל לתת דוגמה, עולה לי דוגמה על מקרה שסכסוך בין שתי אחיות במשפחה, רק משפחה של שתי ילדות, בנות, ומי שלמעשה משך בחוטים זה הנכד.
וואו.
הוא לא ישב איתנו בחדר הגישור, אבל הוא משך בחוטים. אמא שלו הגיעה הביתה, הוא רימה לה צלצול, מה היה בחדר הגישור? מה עשיתם? מה החלטתם? זה לא נראה לי, זה כן נראה לי. והיא הרגישה מחויבת אליו, בגלל מערכת היחסים ביניהם, למרות שהיא לא באמת מחויבת, אבל היא הרגישה צורך להתחשב בדעתו, ויותר מלהתחשב בדעתו, ולא משנה שנגיד בהקשר הזה הייתה לו, היה סטודנט למשפטים או עורך דין צעיר, אני כבר לא זוכרת, אז הוא משך לכיוון המשפטי. למרות שלא הייתה סוגיה משפטית, היה נושא של מגורים של הסבתא, זה לא סוגיה משפטית, אבל עדיין הוא בתפיסה שלו היה. אז צריך גם לדעת את הדברים האלה ומגשר
טוב. זה צריך מאוד מאוד חשוב, כי זה, אם דיברנו מקודם לזהות את הצורך ועד איפה לחפור, ואתם אמרתם שיש גבולות מאוד ברורים כדי להגיע בסוף לפתרון, אז פה חלק מלזהות את הצורך, זה גם לזהות את הצורך, שזה חלק מהדברים. היא, יש לה צורך מאוד מאוד חשוב להיות בקשר טוב עם הילד שלה, עם הנכד שלה.
נכון. ולזהות את מערך הכוחות.
ממש חשוב, הנקודה הזאת היא סופר קריטית, לכן זה באמת, אולי מגשר רגיל לא מודע למעטפת הנוספת שהיא קורית מחוץ לחדר, אם זה הבעל שחושב על חמותו, ואם זה הנכד שחושב על הדוד שלו. כן, זה ממש קונסטלציה משפחתית.
אני רוצה להוסיף עוד איזושהי דוגמה ככה שהזכרת לי שאמרת, וזה נכון, כי אני דיברתי בעיקר על סכסוך שיכול להתקיים בין אחים, אבל בואו לא נשכח שאחים ואחיות שגדלים גם נישאים, ובני בנות הזוג הופכים להיות שחקנים מרכזיים לכל דבר ועניין בסיפור הזה, ולפעמים יש תחושה שאם רק האחים ביניהם היו יכולים לדבר, אז אולי אפשר היה לפתור את זה, אבל תמיד יש השפעה, והשפעה מכרעת שמגיעה מבני ובנות הזוג. ולא רק משם, באמת את הזכרת לי, היה לי פעם ככה סכסוך בין שני אחים, רק שני אחים, והאימא הלכה לעולמה, והסכסוך היה באמת בענייני ירושה. כאשר מי שבאמת הפעיל, מה שנקרא, את אחד האחים, היה דווקא הבן שלו, ואני קיימתי פגישה, אני ממש התעקשתי על פגישה שתתקיים בין שני האחים לבד, כדי שאולי שם נוכל איכשהו להגיע לאיזשהו שיח כן ואמיתי שיתקיים בין האחים, בלי השפעה לא של אשתו של אחד האחים ולא של הבן של אחד האחים. וזה היה מדהים, כי היו שני אחים שבמשך עשרות שנים לא דיברו ביניהם.
וואו.
כן.
לא, זה פשוט כאילו, גישור בין דורי זה שאתם נכנסות כאיש מקצוע לתוך מרכז העצבים הכי רגיש של המשפחה, כי כל מה שאת לא נוגעת בו זה, כמו שדיברתם, זה קשר של עשרות שנים, זה מגיע לילדות.
זה המערכת היחסים הכי ארוכת טווח שתהיה לנו, כבני אדם.
ממש, ממש, וזה, אני חושב שזה, אתה יודע, כולם מתלהבים מאיזה מנתח שמגיע ועושה ניתוח לב, אבל פה זה באמת ניתוח וצריך את הרגישות או מצד אחד לנטרל את ה מעגלים, או להכיר בהם כצורך ולראות איך רותמים אותם.
כן, זה הגדרה יפה, כי זה באמת המתח הזה שבל לנטרל, להגיד, אתה לא צד בסכסוך, אתה לא בן שלה, אתה לא... לבין להבין שאני ארצה או לא ארצה, הוא דעתו יגיד בבית, הוא ירים את הטלפון לאמא שלו ובבקש דין וחשבון על מה שהיה ולא היה, אז זה שאני אגיד, אתה כן צד, לא צד, זה לא מה שישנה, אבל המתח הזה, ככה הריקוד העדין הזה בין הדברים האלה.
ממש.
ובסופו של דבר אנחנו גם רוצים להוביל את הצדדים להסכמות שהם יהיו שלמים איתם, ולכן אנחנו חייבים להבין שדווקא אם הבן בת זוג משחק תפקיד כל כך מכריע, אז אנחנו רוצים לדעת איך לרתום אותו לסיפור,
בדיוק,
שזה כן. גם לא יהיה חשוב.
ממש. ולפעמים באמת נזמין אותו לחדר הגישור.
כן. כן. זה באמת,
זה באמת יכול להיות הפתרון.
כן. האם צריך לנתק אותו רגע, או לרתום אותו, יפה.
כן, כן. השאיפה היא כמובן לרתום. אבל יש מקרים שבאמת הוא לא צד ולא נזמן אותו.
לפעמים אגב הוא מזמין את עצמו לחדר הגישור.
כן, זה גם קורה, נכון. הוא לא מחכה להזמנה שלנו, גם נכון.
וואו, אז אני סקרן לדעת, כי אני לא יודע אם זה רק הליך הגישור של הבן דורי, או בכלל הליך הגישור ש... אוקיי, הגענו למצב הזה שאתה מצליחות לרתום את הצדדים לשיתוף פעולה, לזהוי הצרכים, ומה קורה בשלב הבא, זאת אומרת, של הגישור. זאת אומרת, יש פה, כי הגישור הוא, א', אני חושב שעוד מעט נגיע גם לנושא של ייפוי כוח מתמשך, שזה הורס יהודי שמטלטל את המשפחה, אבל יש גם גישור של סכסוכי ירושה, ואלף ואחד דברים שקיימים בסיפור הזה, אז כאילו, כי בסוף, להיות מגשר זה גם גדולה לקחת את הדברים הרגשיים האלה, הנפשיים האלה, ולהוריד אותם לכתב, אם אני מניח נכון לאיזה משהו שהוא בר קיימא, אפילו אולי סלש משפטי.
כן.
אז אולי תעשו ככה איזה סגירה על המוריה, על התהליך של הגישור בכלל.
אז וואו, העלית כל מיני נקודות.
כן, אני זורק פה הרבה נקודות.
אז אני באמת הייתי רוצה להתחיל במשהו שאמרת מקודם לגבי נושאים של גישור בכלל. איזה נושאים אנחנו מדברים? כשאנחנו מדברים על גישור בין דורי, גישור וזקנה. אז זה יכול להיות כל מחלוקת שקשורה בטיפול באותו הורה מתבגר או בן זוג מתבגר, כן? יכולים להיות כל מיני עניינים רפואיים, למשל. האם אבא צריך לעשות את הטיפול הרפואי, הניתוח, הלא משנה מה, הפרוצדורה הרפואית הזאת, כן או לא. יכולות להיות גם בתוך איזה גישות שונות, יש אנשים שיותר נוטים לרפואה אלטרנטיבית, מזכיר לי איזשהו סיפור, אני אתן את זה סתם ככה כדוגמה, בין שתי אחיות שהן ביחסים טובים ביניהן. הן מעריכות אחת את השנייה, אוהבות אחת את השנייה, אבל התפיסה שלהן בעולמות של רפואה שונות מהותית. אחת היא הולכת לפי הספר, קונבנציונלי לגמרי. מה שרופא לא אומר לא רלוונטי. השנייה הופוך. ברפואה טבעית, היא מאמינה שהגוף מרפא את עצמו, בכלל הגישה שלה אחרת לגמרי. אז מה עושים עם השתי גישות האלה? לאיפה לוקחים את אימא? למטפלים אלטרנטיביים, אם יש טיפול חדשני, אחת היא הייתה מאוד ככה, כל טיפול חדשני שרק מציעים, בוא ננסה, בוא נבדוק, אולי זה ישפר. אחת אמרה לה, השנייה אמרה לה, תירגעי קצת, אוקיי? אנחנו לא עכשיו נריץ את אימא על כל דבר חדש שיוצא. אז זה יכול להיות מאוד מאוד טעון רגשית, ויכול להיות גם עניינית. זאת אומרת, אני עניינית חושבת שזה הנכון לעשות. ויכול להיות מצב שזה גם משווה להרבה מאוד משקעי עבר ואינטריגות בינינו.
כן.
בין הצדדים.
אז מה, אז איך את מצליחה לגשר? כאילו, עכשיו אני שומע את הסיפור הזה, אני אומר, אין פתרון. היא רוצה טיפול אלטרנטיבי, היא רוצה קונבנציונלי. מה עושים? האמא באמצע קרואה.
אז אני רוצה להציע משהו, שהוא דווקא לקוח גם מתחום המשפחה, גישור משפחה, ודווקא מתחום גישור הגירושין. וגם שם אנחנו נתקלים בבני זוג, שכל אחד עם תפיסה אחרת לגמרי. ולמשל, אם הילד, ילדה, זקוקים לאיזשהו טיפול רגשי, אז כל הורה יכול לכוון לכיוון אחר, ומה עושים? איך בוחרים בסופו של דבר את אותה סמכות שאליה נלך? אז מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות ולמצוא איזשהו מנגנון שיאפשר הסכמה סביב המומחה. אז או שיש איזשהו מומחה ששני הצדדים הסכימו עליו, ואז אנחנו יכולים אפילו לרשום את השם, או שאנחנו נגיד שבמקרה של חילוקי דעות וכל אחד מושך לכיוון אחר, למי אנחנו פונים אז?
וואו.
כן.
כי זה באמת, באמת, אבל אם אתם הצלחתם לרתום אותם ששתיהם רוצים בטובת האימא או בטובת הילדים, ושתיהם רוצים XYZ שהוא לפני שהוא מתפרד לפרוטות, אז אפשר למצוא בעצם את החוט הזהב שנותן את המענה פה ל...
אני חושבת שהעיקר הוא באמת, קודם כל לקיים שיח סביב העניין הזה, כי לפעמים הדברים האלה פשוט לא מדוברים. כל אחד יש לו את הגישה שלו, ולראשונה בכלל אנחנו מדברים על הדברים האלה, ובעצם השיח עצמו הוא כבר התקדמות מאוד מאוד גדולה.
אנחנו פשוט מגדירים, למשל בהקשר הזה, אנחנו מגדירים את זה, לא את מושכת את אימא לכל תרופה חדשה שרק יוצאת וכל טיפול חדשני, ואת רק רוצה לתת לה עשבים, כאילו אנחנו לא יכולים לקחת את זה לכיוון ציני, אלא להגיד, תקשיבי, אני מכבדת את דעתך, את תכבדי את דעתי, אני בגישה יותר טבעית, את בגישה יותר קונבנציונלית. שמנו את זה על השולחן, נכבד אחת את הגישה של השנייה. מהמקום הזה שכיבדנו ושמנו את הצרכים שלנו ואת התפיסות שלנו והגדרנו אותם, הדרך לפתרונות, יש הרבה אפשרויות.
יצירתיות, כן.
יצירתיות, וזה יכול להיות גם יצירתיות, גם למשל הפרדת סמכויות. או הגדרה של עד איפה, למשל, בכל מה שקשור לדברים שהם מצבים יותר אקוטיים, אז אנחנו נלך על הרפואה הקונבנציונלית. אבל אם כל עוד המצב, למשל, הוא
דרמטי. מסוימת.
כן, אז אפשר גם לנסות דברים, אפשר לדבר על זה, אפשר להגדיר גבולות גזרה. במקרים קיצוניים אנחנו יכולים גם למשל להפריד סמכויות, למשל אחים שחלוקים ולא מקבלים אחד את הדעה של השני, לומר למשל, אתה מחליט בעניינים, כן, ממש הפרדת סמכויות, הפרד ומשול כזה, אתה מחליט בעניינים הכספיים ואני לא מתערב לך, ואני מחליטה בעניינים למשל הרפואיים ואתה לא מתערב לי. אוקיי?
כאילו זה יכול להיות איזה מסקנה שיוצאת מהגישור.
כן, 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 כן.
ואם אנחנו כבר כאילו לקראת הסוף של התהליך, זאת אומרת אתם צריכים להגיע לאיזה נוסחה שמוסכמת, איך, השאלה שלי גם, האם כותבים אותה, האם יש לזה תוקף משפטי לדבר הזה, האם יש פה איזה, לפעמים גם בית משפט מעורב בדברים כאלה שהוא שולח לגישור, אז השאלה אם יש איזה, תנו לי קצת דגש על ההיבט המשפטי של הליך הגישור, ואחר כך אולי גם נגיע בכלל ליפוי כוח, שזה כבר עוד נושא
מתמשך,
שהוא,
כן.
שהוא גם נכנס בתוך הגישור, אבל הוא גם נושא בפני עצמו.
נכון, נכון. את רוצה להרחיב מבחינה משפטית?
אז כן, אז שוב, אז אני רוצה להגיד שקודם כל, לגישור הבין-דורי יש המון ערך מפני עצמו בתור תהליך שאנחנו שמים את הדברים על שולחן, מקשיבים, ומקבלים בדברים מסוימים ממש החלטות. את ה... לגבי ההסכם, התוצר של, של תהליך הגישור, הוא אכן תוצר פרקטי. וכשיש צורך למענה מסוים לאיזשהו מהלך פרקטי, דיברת, הזכרת עכשיו את טיפוי כוח מתמשך, אני מניחה שעוד נדבר על זה, אז זה יכול להיות אחד מהתוצרים הפרקטיים שהצדדים, בני המשפחה מבינים האם או האב דורשים איזשהו טיפול, אז איך אנחנו מחלקים את החלוקת אחריויות בינינו, והדבר הזה יכול בהחלט לקבל ביטוי בכתב. התוקף של ההסכם זה נורא תלוי בכל מקרה, כל מקרה לגופו. יהיו הסכמים שיהיה רצוי גם להעביר לבית משפט לקבל תוקף של משפטי, ויהיו הסכמים שיהיה חשוב ברמה הפורמלית בין בני המשפחה שיחתמו, וזה בפני עצמו יהיה כמו איזושהי אמנה משפחתית כזאת, שאנחנו עברנו איזשהו תהליך, הגענו להחלטות האלה והאלה.
אני רוצה להוסיף רק שלפעמים, בהקשר של משפחה, לפעמים הם אומרים, הצדדים אומרים, אנחנו מרגישים שזה מלאכותי שנחתום על הסכם. אוקיי? כי אנחנו אחים, אנחנו זה, אבל כן הגענו, אנחנו יותר מדברים בגישור בין דורי, על הבנות. אוקיי, לאו דווקא הסכם חתום, לאו דווקא שפה משפטית, לאו דווקא שיקבל תוקף של בית משפט, הבנות. איזה הבנות אנחנו רוצים בינינו? זה יכול להיות גם הבנות שאנחנו נגיד מסכימים, משהו שאפשר לקרוא לו נגיד הסכם ביניים, בחצי שנה הבאה עלינו לטובה, אנחנו בודקים את ההבנות שהגענו להם בגישור, וניפגש נגיד עוד חצי שנה ונראה, או הרבה פחות מחצי שנה, זה יכול להיות גם עוד חודש, תלוי בהקשר. אנחנו ככה רואים בכל כל הידברות וכל הבנה וכל התקרבות של הצדדים הישג.
זה היופי של גישור, כי בסופו של דבר בן אדם נגיד מתלבט אם יש לו הליך משפטי או קונפליקט, או ללכת לבית משפט, או לבוררות, או לגישור. בסוף היתרון של גישור, שאתה, יש לך את החופש המוחלט לעזוב אותו. זאת אומרת, אף אחד פה לא מכריח אף אחד אחר לחתום על שום דבר, ולכן היופי שלו שהוא שהבן אדם יותר קל לו להיכנס לזה, ואחרי שהוא נכנס ובעצם הכל בעצם מגיע למצב של שיח ודיבור, אז אפשר להגיע ל...
זה באמת אחד היתרונות הגדולים בגישור.
כאילו הוא יכול לגישור, כאילו כל אחד על משהו בחיים שלו יכול ללכת לגישור, זה יכול להיות להתחיל לאו דווקא באנשי, כאילו באמת לא צריך להגיע למקומות קיצוניים.
הנושא של ודאות ושליטה הוא באמת אחד היתרונות הגדולים של גישור. כשאתה בא עם לבית משפט, אתה לא יכול לדעת מה השופט יחליט.
מה השופט יכריע, בדיוק.
לטובתך, לרעתך.
גם אם אתה נכון.
כן, כן, כל צד גם בטוח שהאמת תהיה אצלו. זה ברור לו שהוא הולך לנצח, אבל אנחנו יודעים שבמציאות יכול להיות להפסיד, יכול לנצח. אבל בגישור, הוודאות והשליטה נשארת בידיים של הצדדים, של שני הצדדים, או יותר משני הצדדים.
אגב, אני מניח שזה גם הרבה הרבה יותר זול ללכת...
זה בוודאי, הרבה פחות כסף, הרבה פחות זמן, הליכים הרבה יותר מהירים.
מה באמת זמן של גישור ממוצע? זה פגישה, שלוש
פגישות? פגישה בוודאי שלא. אלא אם כן זה משהו מאוד טכני. זה יכולים להיות, זה מאוד תלוי בסכסוך. לפעמים אנחנו מגיעים עם נושא מאוד מוגדר, לפעמים באים עם כמה וכמה נושאים, לפעמים האמוציות מאוד גבוהות, לפעמים היחסים טובים, אנחנו רק צריכים לקבל הבנות בנושא שבמחלוקת. אז יכול להיות מספר פגישות, יכול להיות גם תהליכים מאוד ארוכים, יכולים להיות תאריכים שבסופו של דבר אנחנו נגיע לאיזה שהם, משהו שהוא כמו הסכם ביניים או איזה שהם הבנות, אבל אחרי פרק זמן מסוים צצים דברים חדשים, אז אנחנו שוב נפגשים בחדר הגישור לדון בהם. זה ככה מאוד פר משפחה ופר מצב, שזה היופי בגישור, שאנחנו לא באים עם איזושהי נוקשות של דברים, אלא...
מדהים, זה פשוט כלי מדהים ש...
כן, כן.
אני רוצה להוסיף עוד כמה דברים שהם יתרונות מאוד מובהקים בגישור. קודם כל באמת דיברנו על הרצוניות. זאת אומרת, אין, זה לא התהליך שהוא בא בכפייה, אבל יחד עם הרצוניות אנחנו... חשוב גם שהצדדים ירצו לשתף פעולה ביניהם, וכאן תמיד יש איזשהו מתח בין העובדה שנמצאים בקונפליקט, ולכן צריך ככה לעבוד איתם כדי שבאמת הם יהיו, ייפתחו ויאפשרו למשהו שם לזוז בתוך התהליך.
יירתמו לשינוי, כן?
כן, כן.
יש ביטוי בהחלט... כזה בחז"ל שאומרים, מלכים אותו עד שיאמר רוצה אני. זאת אומרת, כאילו צריך טיפה לחץ לפעמים מתון עד שהוא יבין כדאי לו להיכנס לתהליך הזה, כדאי לו לחשוף את הצרכים שלו, וכדאי לו טיפה להתפשר כדי ל...
כן, אז פה זה באמת עניין של סגנון, אני חושבת שזה יותר עניין של סגנונות גישור, יש כאלה שאולי לוחצים קצת יותר, יש כאלה שלוחצים קצת פחות, אבל בסופו של דבר, או בתחילתו של התהליך, מדובר בתהליך שהוא רצוני. עוד יתרון מובהק זה שזה תהליך שהוא דיסקרטי, הוא גם סודי וגם חסוי, זאת אומרת שבעצם כל מה שמדובר בתוך התהליך בחדר הגישור, אנחנו אומרים שהוא נשאר בחדר הגישור בין המגשרים למי שנמצא שם.
כי גם המגשר יש לו חיסיון.
ודאי.
כאילו גם מול...
הוא לא יכול, אם זה למשל ימשיך לבית משפט, הוא לא יכול למסור עדות בבית המשפט על מה שהיה. נשאר בחדר הגישור.
אז תגידי, אז באמת אחד הנושאים העיקריים, אני חושב שזה בגישור בין דורי, זה הנושא של ייפוי כוח, שההורי הופך להיות סיעודי, צריך איזה ייפוי כוח, או גם לפני כן, מה אתם יכולות להוסיף על הנושא הזה של ייפוי כוח?
אז אני חושבת שזה קשור גם בכלל לעניין של תכנון הגיל השלישי, אוקיי? דיברנו קודם...
אני אוהב את זה, לתכנן, לפתוח.
אז דיברנו קודם על זה שבעצם החיים עם הזמן ועם הגיל מביאים איתם כל מיני שינויים, ועכשיו דיברנו על זה שבאמת נוצרים בעקבות זה כל מיני מצבים שדורשים מענה ופתרון למי יטפל באותו הורה מתבגר, מזדקן... ושיכול להיות באמת ליצור איזשהו יכול להיות פתח לגישור בין דורי, אבל עוד לפני כן אני אגיד שכשאנחנו מגיעים לגיל השלישי, אז אנחנו יכולים להיערך מבחינת הפתרונות של מה אנחנו צריכים. והגישור הבין דורי הוא הזדמנות טובה לעשות, מה שנקרא לעשות סדר, להגיד אוקיי. יש הורי עכשיו שזה זקוק לנו, ואיך אנחנו מתארגנים בינינו האחים, כדי שאותו הורה יקבל את המענה שהוא זקוק לו. אז באמת חלוקת התפקידים שמוריה קודם הזכירה, היא יכולה לעשות באופן כללי, אבל ביפוי כוח מתמשך זה ממש מתבקש ממש לכתוב את זה. אותו so-called הסכם שדיברנו עליו שהוא תוצר של גישור בין דורי, למעשה ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי מחייב, שבו אותו הורה ממנה את אחד הילדים או כל הילדים.
או בת הזוג.
או בת הזוג, או בן הזוג, או השכן, הוא יכול למנות את כל מי שהוא רוצה, כן? צריך גם להגיד את זה. בעצם, לטפל בענייניו. ומה הם אותם עניינים שאפשר, שהוא יכול בהם למנות את מישהו מעוניין למנות? עניינים אישיים שקשורים לאיפה הוא יגור, האם מישהו יטפל בו, האם ימשיך לגור בבית או בדיור מוגן. האם יש לו איזושהי פעילות חברתית, אולי הוא הולך לאיזשהו מועדון קבוע שהוא רוצה להמשיך ללכת אליו גם כשהוא לא לגמרי יהיה צלול. אגב, כל העניין הזה של צלול, זה לאו דווקא 100% צלול או לא 100% צלול, יש כל מיני שלבי ביניים, מה שנקרא. אז זה לעניין העניינים האישיים. יש אותם עניינים רפואיים שלפעמים צריך לקבל החלטות לגבי אם כן לעבור בדיקה, לא לעבור בדיקה, כן לעבור ניתוח, לא לעבור ניתוח. כל כך הרבה מצבים יכולים להתקיים שדורשים איזושהי החלטה בתחום הרפואי, וכמובן הנושא הרכושי והפיננסי, שזה כולל בעצם את חשבונות הבנק ופנסיות, ואם זה רכוש ממש כמו... מקרקעין, נדלן, דברים שיש לנו.
גם תשלום השוטף, אני מניח, של חשבונות ודברים כאלה.
כן, בדיוק. אז כל הדברים האלה, גם אותו הורה יכול למנות את מי שהוא מעוניין לטפל לו בעניינים האלה.
אגב, יכול להיות שיפוי כוח מתמשך, ההליך המשפטי הזה, לפעמים זה תוצר של תהליך גישור, המגשרים הבינו שזה מה שהכי טוב, כאילו בעצם יש פה מוצר משפטי שהוא קיים
כן.
בארון המשפטי של מדינת ישראל.
כן, יש.
מוצר מאוד גבי, כן.
בעצם הגישור הבין-דורי הוא יכול, בהקשר הזה של אפוטרופסות סלש שיפוי כוח מתמשך, יכולות להיות מחלוקות סביב הנושא הזה, אוקיי? אז היפוי כוח מתמשך עושים אצל עורך דין, שזה מסמך משפטי, אבל מה עושים במקרה שיש מחלוקת לגבי מי אמונה? מי הם יופי הכוח ובאיזה עניינים? פירטנו כאן שלושה עניינים שיכולים להיות, של עניינים אישיים, עניינים כלכליים ועניינים רפואיים. מה קורה כשיש מחלוקת לגבי זה? מי אמונה לגבי כל אחד מהדברים? אז אם יש מחלוקת,
אגב, אנחנו... אגב, אם לא מצליחים להכריע את המחלוקת הזאת, אז המדינה לוקחת
אז פיקוד, המדינה
וזה
לוקחת
נראה
פיקוד.
לי הכי גרוע, כאילו המדינה שזה, פשוט חותכת בבשר החי. וזה...
כן.
במצב כן. כזה המדינה למעשה תממנה בעצמה איזשהו אפוטרופוס לאותו, כן. לאותו הורה, ובעיניי זה...
הכי גרוע.
זה, זה, גם, זה גם פתרון תשאל, אפשרי, אבל גם, זה, זה חבל. זה כן. חבל להגיע
גם
למצב.
גם אם תשאל עובד סוציאלי, זה האופציה האחרונה מבחינתו.
כן.
הוא לא היה רוצה שהוא יתערב, או שהמדינה תתערב, וגם בית המשפט לא רוצה. זה ממש אופציה האחרונה, אופציית קצה. Mm-hmm. אנחנו נעשה הכל כדי שלא נגיע אליה. ובאמת, דרך גישור אנחנו יכולים לאפשר במקרים של מחלוקת את אותו ייפוי כוח מתמשך. כי עורך דין, שהוא לא מגשר, אז אין לו מה לעשות במקרים של מחלוקת. הוא אומר, תגיעו להסכנה ותבואו אליי שוב.
או אפילו שהפתרון יהיה כן מינוי אפוטרופוס, אבל שזה יהיה אחד מבני המשפחה שיהיה אפוטרופוס. אוקיי?
זאת אומרת שיכול להיות שמגיעים אלייך כעורכת דין, לחתום על ייפוי כוח, ואת רואה שיש איזה חילוקי דעות, אז את מפעילה את הכובע המגשר שלך לפתור את התהליך כדי לחתום על ייפוי כוח.
אז אני אגיד בכנות שאני, זאת אומרת, החלופה הזאת בין הכובעים היא לא כזאת פשוטה ברמה האתית, אוקיי? אז כן. אני שמקיים גישור בין דורי, בדרך כלל אם התוצר של אותו גישור בין דורי הוא ייפוי כוח מתמשך, אז עדיף להפנות למישהו אחר, וההפך.
כן.
אם אני אקיים את טיפוי כוח המתמשך ויבצר כן. איזשהו, זה יכול להיות שאני אפנה למוריה את הגישור הבנו. אוקיי. אז, אבל כן, בהחלט, זה שני תהליכים שהם רלוונטיים, יכולים שניהם להיות רלוונטיים, או לעלות, הצורך בשניהם יכול לעלות מתוך פנייה של אחד מהם,
כן.
או מהשני. בהחלט.
וואו, תקשיבו, אנחנו נקרא את הסוף. אני, תחשבו מה חשוב לכם להגיד לי לפני סוף התוכנית, אבל אני רוצה, זה עומד לי על קצה לשון, אני, זה לא מהנושאים, אבל זה כן, דיברנו על זה בהפסקה, על איך לנהל קונפליקטים, לפני שהם יגיעו למגשר בזוגיות, כי הזוגיות היא לא רק בגיל 30 ו-40, היא גם בגיל 50 וגם בגיל 70, יש זוגיות ווואלה, זה גם איזה, אם אתם כבר פה, תתנו לנו כמה טיפים איך לנהל קונפליקטים בזוגיות.
דנה
לא הכנתי אותם לנושא כן. הזה, אבל
דנה זה, היא גם מגשרת משפחה, היא עושה, נכון, אז היא תוכל.
אז תני לנו טיפים איך לריב נכון.
בתחום הגירושין וכולי, כן, זה נראה לי יותר שייך למטריה של טיפול זוגי, אבל אני...
רק אולי אני אגיד שהיום, אולי המאזינים יודעים, אולי לא, אבל היום על פי חוק זוג שמתגרש, שמקבל החלטה על גירושים, עובר קודם כל דרך מגשר.
הליך של גישור.
הליך של גישור, כן. אז זה באמת משהו שאנחנו, המגשרים, הצליחו להשיג בהקשר הזה של משפחה, של גירושין. איזשהו הישג שבו בעצם המדינה אומרת, המערכת אומרת, קודם כל, תנסו לפתור את זה בהידברות.
כן.
לא תצליחו, יש בית משפט.
אבל אני לא שואל על זה עכשיו על גישור לגירושין. תני לי כלים שאני בבית שיש לי ריב על ה... על הכלים בכיור, או על הנכדים, או לא משנה מה, איך אני מנהל תריב.
כן. אז קודם אני רק אגיד לעניין מה שמוריה אמרה, זה שקודם כל הם מופנים ליחידת הסיוע, אבל אלה הזוגות, בני הזוג שמגדילים לעשות, בעצם ירצו קודם לפתור את העניין, ורק אחרי זה לגשת עם זה לבית משפט, ולא ההפך. בכל זאת, כלים לריב נכון.
הנה, הצלחתי לשחות אותך.
זה נחמד שמהתפקיד של פתרון הסכסוכים, אנחנו בעצם עוברים לרפואה מניעתית.
בדיוק.
זאת אומרת, בואו נדע קודם כל
איך... אני חוסך לכם עבודה.
בדיוק, כן. אז קודם כל אני חושבת שהכלי של הקשבה, שהוא חל בגישור, והוא אחד הכלים החשובים בגישור, חלים גם בנושא של הריב. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאנחנו בתוך הסערה, אנחנו אומרים כל מיני דברים, ואולי קשה לנו להיות במקום מקשיב, אבל כדאי גם לדעת כן להקשיב. אני חושבת שיש משהו שנקרא להפוך תלונה לבקשה, כי אנחנו מאוד רגילים,
כל התחום של...
והאינסטינקט שלנו הוא תמיד להתלונן. אני אפילו, אגב, עם הילדים שלי לפעמים אומרים, למה את לא מביאה לי את זה? וביקשתי ממך, ואמרתי לה, אולי תבקשו ותבקשו יפה, ואולי תקבלו את זה יותר מהר. אז כן, אז לדעת, אנחנו אומרים להפוך סימן קריאה לסימן שאלה, אוקיי? לא כל דבר.
להטיל ספק על כל הנחה שלנו. אני רוצה לומר איזשהו משהו שככה מגשר, את עושה...
בבקשה.
שככה מגשר בין התחום של הזוגיות לבין התחום של יישוב סכסוכים. מחקר מעניין של פסיכולוג בשם גוטמן, פסיכולוג אמריקאי, הוא דיבר על הקשר שבין היכולת שלנו לדעת לריב ואיך לעשות את זה בצורה נכונה, לבין כמה שנים הזוגיות הזאת תחזיק.
כן.
ואם אנחנו נדע לעשות את זה נכון, נדע לריב נכון, נדע ללעין את הוויכוח, את הקונפליקטים, את המחלוקות שלנו בצורה נכונה, אז הסיכוי שלנו לזוגיות זה המדד הכי חזק.
אמת, זה גם...
ואני רק אוסיף, רק אוסיף לעניין הזה, בדיוק באותו הקשר, שהשאלה הגדולה היא, מה זה לנהל את זה נכון?
או זה כבר.
והדבר, הטיפ האחרון שאולי אני אתן בהקשר הזה, זה במקום להיתקע על משהו, לדעת להתמודד עם העניין בהומור, ולהמשיך הלאה, ולדעת גם לשחרר. לשחרר במקום אחד, כדי לאפשר תנועה במקום אחר.
וואו. תקשיבו, הדברים הכי טובים פה, היהלומים, שמנו אותם בסוף, כי זה לא רק בזוגיות, כי בסוף זוגיות גם בין דורית, הכלים האלה שדיברנו על זוגיות, גם כלים בין דורים, אז לדעת לשחרר, להפוך תלונה לבקשה, להפוך סימן קריאה לסימן שאלה, להקשיב, זה יעזור לכם להימנע מלהגיע לגישור, אבל לא תמיד אנחנו מצליחים להימנע, ויש לנו פה בעצם את דנה ומוריה. תגידו איך אפשר לפנות אליכם, יש לכם אתר, יש לכם טלפון?
אני אתן את הטלפון שלי.
כן, אז בואו, אתם יכולים לרשום אותו, גם לרשום אותו בדף הפייסבוק, אז מה המספר?
אוקיי, 052-63-01-981.
יפה, אז מוריה גם עושה הרצאות לצוותים, לגופים, לארגונים, וגם עושה גישור יישוב סכסוכים.
כן, אז אני אפשר למצוא אותי או באתר, שזה mediation.co.il, שזה בעצם המילה גישור באנגלית. הטלפון שלי, אני אתן אותו גם, 054-48-97511, וכאמור, גם גישור בין דורי, גם גישורי משפחה, בין בני זוג.
גם יפוי כוח?
גם יפוי כוח מתמשך, בהחלט כן. גם באנגלית וגם בצרפתית.
וואו, איזה כיף. תקשיבו, אני ממש נהניתי להיות אתכם. תודה רבה שהתארחתם אצלנו בתוכנית.
תודה רבה.
ותודה לכם המאזינים, ואנחנו נחזור לכם שבוע הבא ביום רביעי בשעה 4, כאן באולפנים ברדיו סול בפתח תקווה. היה מאוד כיף. תעקבו אחרינו בפייסבוק, יהיה את כל הפרטים, גם את הפרטים של דנה ושל מוריה, וגם את הפרטים על התוכנית הזאת והתוכנית הבאה, וניפגש, להתראות.
להתחיל מעט שאם קלקלת אתה יכול גם לתקן.